אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלושה שיודעים.
ברוכים וברוכות הבאים והבאות, היודעים והיודעות. אנחנו בשעה השנייה של שלושה שיודעים כאן, וכאן תרבות 104.9 או 105.3 FM. בשעה הראשונה ערכתי כאן את הפרופסור קולין פרייס, ראש מיזם האקלים באוניברסיטת תל אביב. מי שהחמיץ את השיחה איתו מוזמן להצטרף אלינו בשידור החוזר בשעה 20:00 או להזין לנו כהסקט ביישומון של כאן או בכל יישומון אחר. מה יהיה לנו בשעה הזו? נדבר על מלטים וקרבות מההווה וגם מהעתיד. נדבר על הבדלים בין נשים לגברים בכל האמור בניהול ובתפקוד. ונשאל איך זה יכול להיות שלחברים שלנו יש יותר חברים מאשר לנו. כן, כן, הדבר הזה הוא פשוט נכון. העורך הוא רז חסון, המפיקה אלכס לויקר, על הביצוע הטכני אלון מקלר. אני שרון קנטו, מתחילים. מחקר בחן כיצד מנהלים ומנהלות משפיעים על הכפופים להם בתקופות של שינוי, וגילה, תראו מופתעות בבקשה, שמנהלות יותר ממנהלים נוטות ליטול על עצמן את האחריות לחוסר הצלחה של עובדים, אם יש כאלו. נדבר עם עורכת המחקר, הפרופסור מיכל בירון, מבית הספר למנהל עסקים באוניברסיטת חיפה. שלום.
שלום רב.
שלום. קודם כל, המחקר כולו ביקש בכלל לבדוק התנהגויות של עובדים בתקופות של שינוי, נכון?
אמת, אני רק אפתח לפניכם ואומר שאני לא המחברת היחידה של המחקר, את המחקר כתבו יחד איתי שתי חוקרות נוספות, האחת קרן תורג'מן לופו, מהתוכנית לחברה והתנהגות במכללה האקדמית ברמת גן, גם שותפה במרכז לחקר ארגוני וניהול המשאב האנושי באוניברסיטת חיפה, בנוסף עליה, שיצא איתנו המחקר, דוקטור רינת חילו מרקוביץ' מבית הספר לממשל ומדיניות ציבורית באוניברסיטה העברית. אני אוכל לחזור לשאלה שלך, אם תוכלי לחזור עליה עבורי.
אמרתי שהמחקר לא עוסק אך ורק בנושא שהצגתי בדברי הפתיחה, כלומר באחריות של המנהלות, אלא ככלל ביקשתן לבדוק התנהגות של עובדים ועובדות בעיתות משבר, נכון? בעיקר סביב הקורונה, אם הבנתי נכון?
אמת, המחקר הזה יצא לדרך ממש בהתפרצות של הגל הראשון של הקורונה והמעבר לעבודה מן הבית. רצינו להבין כיצד התנהגויות של עובדים ובגדול הביצועים שלהם מושפעים מהשינויים שנכפו עליהם את המעבר לבית, וכיצד הקשר הזה בין השינויים בעקבות המעבר לבית לבין הביצועים בעבודה הם מושפעים מאנשים אחרים בסביבה שלהם. ואנשים אחרים בסביבה זה עובדים שהם כפופים למנהלים בקרב קבוצת מנהלים שחקרנו, ומנהלים של עובדים בקרב קבוצה של עובדים שחקרנו. כלומר, המחקר בעצם נערך בשתי אוכלוסיות, אוכלוסייה של עובדים ואוכלוסייה של מנהלים. ולגבי כל אחת מהאוכלוסיות הללו, הסתכלנו על אחרים משמעותיים. במקרה של העובדים היו אלה המנהלים, ובמקרה של המנהלים היו אלה הכפופים מהם.
אוקיי. וקודם כל גיליתם דבר שאפשר לומר, בהחלט כמעט מובן מאליו, שביצועיו של מנהל או ביצועיה של מנהלת, יש להם השפעה והשלכה על הביצועים והתפקוד המקצועי בכלל של העובדים והעובדות, נכון?
אמת, אין פה השפעה בממצא הזה, במובן הזה, אין פה הפתעה, סליחה, בממצא הזה לגבי היכולת של מנהלים להשפיע על האופן שבו עובדים ועובדות מתנהגים. הממצא היותר מפתיע כמובן, או הממצא שקשור למתי כן ההשפעה הזאת חזקה יותר או פחות.
אוקיי.
ופה בעצם נמצא הממצא, אני חושבת, היותר חדשני.
תפוח האדמה המגדרי הלוהט שלנו, בבקשה.
נכון. כאשר מסתכלים, בואו נסתכל על העניין הזה בשני חתכים, כי אני חושבת שהתמונה משלימה כשמסתכלים על שני החתכים. כפי שציינתי, תקלנו על שתי אוכלוסיות, גם של עובדים עובדות וגם של מנהלים ומנהלות. אז בואו נסתכל רגע באופן כללי. כאשר האחרים המשמעותיים, כלומר, כאשר עובדים או עובדות כפיפים של מנהלים או מנהלות, מבצעים בצורה טובה, כלומר מתנהלים בזמן הקורונה, במעבר לעבודה מהבית בצורה טובה ואדפטיבית, הרי שהמנהלים והמנהלות שלהם, אין הבדלים ביניהם ברמת הביצוע שהם מדווחים.
אוקיי, יופי. אז את אומרת, שלב ראשון, כשהכל בסדר, הכל בסדר.
בדיוק. זה נכון אגב גם כאשר מסתכלים על מנהלים ביחס לעובדים עובדות שלהם, וגם ביחס לאוכלוסייה השנייה, כלומר של העובדים ביחס למנהלים מנהלות שלהם. כאשר מסתכלים על עובדים ומנהלים שהם מבצעים בצורה לא אופטימלית, בצורה פחות טובה, פה מתגלים הפערים בין גברים ונשים. ובואו נסתכל על זה בשני המגזרים שבדקנו, בשני קבוצות האוכלוסייה שבדקנו, בנפרד לגבי עובדים ועובדות, ובנפרד לגבי מנהלים ומנהלות. כאשר מסתכלים על עובדים שלא מבצעים טוב, ורואים כיצד המנהלים שלהם וכיצד המנהלות שלהם מגיבים לחוסר ההצלחה של העובדים הלא טובים, אנחנו רואים שמנהלות נשים לוקחות על עצמן את האחריות לחוסר ההצלחה של העובדים שלהם.
באחוזים גבוהים יותר מאשר המנהלים הגברים. כלומר, כשהתפקוד פחות טוב, מי שלוקח על עצמו יותר אחריות, הן אוכלוסיית המנהלות, הנשים.
אמת. וזה בצורה מובהקת, כמו שאמר, זה אחוזים גבוהים יותר ולא אחוזים, זה סטטיסטיקה בבחינת שעשינו זה מובהקות, אז ההבדלים לכם מובהקים בין דיווחים של הביצועים של מנהלות את עצמן, לעומת הדיווחים של המנהלים את הביצועים של עצמם הם. וההבדלים האלה בעצם, כשאנחנו ניסינו להבין למה אנחנו רואים את הפער הזה, אז ההסבר, אנחנו מתלבשים עליו מבחינה תיאורטית, הוא הסבר של מנהלת אישה, רואה שהעובדים שלה אינה מבצעים טוב, לוקחת את האחריות על עצמה, ואומרת, הביצועים הפחות טובים שלהם, כפי הנראה, קשורים לחוסר היכולת שלי לנהל אותם כפי שצריך בתוך המשבר הזה.
זה מצביע על פגם בכישורי הניהול שלי.
ממש לא. בפרשנות שלהם, ממש לא בפועל.
כן.
כי זו נקודה מאוד חשובה שאמר.
כן, כן. כלומר, ככל הנראה, בוא נגיד בהשוואה, אולי גם, אולי יש פגמים בניהול גם אצל אנשים וגם אצל הגברים.
לא, לא. זהו, שיש לנו את היכולת להשוות את הנתונים האלה בצורה אבסולוטית, נתונים של גברים לעומת נתונים של נשים, ואז לא רואים הבדלים בביצועים. כלומר, ההבדל הוא רק בייחוד כאשר קבוצת העובדים לא מבצעת טוב. פתאום יש את ההטייה הזאת של נשים להגיד, אז אנחנו כנראה פחות טובות. בפועל, בצורה אובייקטיבית, כאשר משווים את הנתונים אחד לאחד, את קבוצת האוכלוסיות של הנשים והמנהלות וקבוצת האוכלוסייה של הגברים, המנהלים אין תארים כאלה. רק ברזולוציה המאוד ספציפית הזאת, כאשר העובדים אינם מבצעים טוב, אז יש את כנפייה את אותו ייחוס שנשים עושות ולוקחות על עצמן את אותה אחריות ומות, העובדים לא מבצעים טוב, כפי הנראה, כי אני לא נותנת להם את אותם מענים שהם צריכים. אז
וואו.
אני מורידה את הרמת ביצוע שלי, כפי שאני עצמי מעריכה אותה.
ומה לגבי אוכלוסיית העובדים עובדות? יש לנו נתון משלים מעניין בעניין הזה.
נכון, נכון. באוכלוסיית העובדים עובדות, ביחס למנהלים שאינם מבצעים טוב, אנחנו רואים איזשהו היפוך. היפוך שאם זאת משלים במידה מסוימת את התמונה, ולמה אני מתכוונת, עובדות נשים, כאשר מסתכלות על מנהלים שאינם מבצעים טוב, מעריכות עצמן דווקא כמבצעות טוב יותר בהשוואה לעובדים גברים שמסתכלים על המנהלים שלהם ורואים אותם כמנהלים לא טובים. במקרה הזה, כפי הנראה, התהליך שמתרחש הוא שהעובדות הנשים שוב לוקחות על עצמן את האחריות לחוסר הביצוע הטוב של המנהלים שלהם, בעצם לוקחות על עצמן את הצורך לפצות ולהשלים את חוסר הביצוע הגבוה של המנהלים, כלומר את הכישלון של המנהלים לספק את המיומנויות, כלים והצרכים שלהם, שלהם כמנשים, לוקחות על עצמם את האחריות ולמעשה מבצעות ברמה גבוהה יותר ואפילו מעידות על זה את, בעצמן.
כלומר, בכל מקרה, אם נשתמש בביטוי לועזי, they step in, גם כאן וגם כאן. כלומר, גם כשהן מנהלות ויש כישלון, אז הן לוקחות על עצמן את האחריות לכישלון, וגם כשהן מזהות כשלים מעליהן, הן לוקחות אחריות על עצמן לתקן אותם. זה בעצם, זה נשמע הפוך, אבל בעצם זה מאותו הכיוון.
נכון. בדיוק כך, זה בעצם משלים את התמונה הזאת, שכאשר נשים מרגישות איזשהו צורך לפצות, לסייע, לתמוך ולקחת אחריות, הן פופצות ועושות את זה.
בואי ננתח, גם אם לא עשתם את זה במחקר, אני בטוחה שיש לך השערות פסיכולוגיות, היסטוריות לפערים האלה.
יש מושג שנקרא תחשוב, משבר, תחשוב אישה. Think crisis, think woman.
אני לא שמעתי את המשפט הזה אף פעם.
אז המשפט הזה בעצם מתייחס לכך, אפשר לראות את זה כמובן בעדויות אמפיריות, שמסתכלים על ארגונים במשבר, ארגונים שנמצאים בתקופות לא טובות, תקופות שהם לא מצליחים, יש להם נטייה למנות נשים, או להגביר את שיעור הנשים שבתפקידים בכירים בהם. הסיבה שארגונים נוקטים בגישה הזאת, היא שנשים בעיתות משבר, היכולות המיומנויות שלהן לגייס אנשים בתוך המשבר לעבוד איתן, לקחת את אותה אחריות על המשבר ולא לברוח, לצלוח את המשבר בצורה קולברטורית, כלומר שיתופית ומסייעת אחת עם השנייה ואחת עם השני, כלומר עם קבוצת המנהלים סביבם ועם קבוצת העובדים, היא גבוהה יותר.
זאת אומרת ש-Think Crisis, Think Woman זה לא אומר האשם את האישה במשבר, אלא ההפך, תקרא לאישה לטפל בו.
בעיתות שגרה, כאשר בודקים את העדפות של עובדים שמנהלים, עובדות ומנהלות, מי הם רוצים שיהיה בה, יוביל את הארגון, אז יש נטייה, שוב, כשמסתכלים היסטורית ואמפירית, להעדיף גברים בתפקידים בכירים. לא כן הוא בעיתות משבר. בעיתות משבר יש העדפה והבנה לכך שנשים בתפקידים בכירים יכולים לסייע טוב יותר לצלוח את המשבר ולהתנהל בתוכו. זה הבדל מאוד משמעותי, כמובן, בתפיסות של אנשים לגבי את מי הם רוצים להיות בחזית בניהול של הארגון, בעיתות שגרה לעומת בעיתות משבריות.
עד כמה הנטייה הזו של מנהלות לקחת על עצמן את האחריות לביצועים כושלים פוגמת בסיכוייהן להתקדם?
אוי, זאת שאלה נהדרת. זה בעצם הסייפה של הדברים שלנו, שאנחנו מאוד מבליטים אותם במחקר. למעשה, כשמסתכלים על תהליכים מקבילים בהערכה של נשים את עצמן, למשל, אישה שמבקשת להתקבל למקום עבודה ומבקשת גובה של שכר מסוים. אישה שמגיעה לתהליך של הערכת עובדים אל מול המנהל, המנהלת שלה, ומתארת כיצד היא מרגישה שהיא ביצעה במהלך השנה. אנחנו רואים נטייה קבועה של נשים לקחת על עצמם כישלונות ופחות להאדיר או לקחת קרדיט על הצלחות, או את החלק שלהן בהצלחות. ולכן, כשאנחנו פונים לארגונים ואומרים להם מה אפשר לעשות עם הנתונים שמצאנו, עם הממצאים של המחקר שלנו, אנחנו קוראים להם לקחת בחשבון את אותן נטיות של נשים, להקטין את תרומתן להצלחה, ולקחת אחריות מוגברת בהשוואה לעמיתיהן הגברים על כישלונות, ולהדריך ולפתח גם נשים, גם גברים, בתפקידי ניהול וגם לא בתפקידי ניהול, שלא לעשות הנטייה הזאת, ושלא לעשות, לבצע יחוסים מהסוג הזה על עצמן, או ביחס לעמיתים, עמיתות הנשים והגברים שלהם.
מעניין מאוד. פרופסור מיכל בירון, מבית הספר למנהל עסקים באוניברסיטת חיפה. תודה רבה לך.
תודה רבה.
העולם משתנה כל הזמן מכל מיני בחינות וגם מלחמות משתנות. צבא אוקראינה ראה קרב אוויר ראשון בעולם בין שני קטממים, שהם כידוע הם כלים בלתי מאוישים. אנחנו רוצים לשמוע על הסיפור הזה מהדוקטור לירן אנטאבי, חוקרת בכירה במכון למחקרי ביטחון לאומי, INSS. שלום.
שלום.
אז זה אכן קרב ראשון מהסוג הזה?
אז באמת מדובר על כך שזה קרב ראשון מהסוג הזה, אבל לא צריך למהר ולקרוא לזה קרב אוויר. אוקיי, כאשר אנחנו מדברים על קרב אוויר במלחמה, אנחנו בדרך כלל מדמיינים קרב בין שני מטוסי קרב, שיש בו גם יכולות טכנולוגיות ככה מתקדמות, לפחות בעידן שלנו, וגם בעצם את חייהם של לפחות שני טייסים שככה תלויים על הקרב, ממש קרב לחיים ולמוות, והרבה מאוד יכולות מאוד מאוד מאתגרות שנדרשות מבין האדם שמפעיל את הכלי. פה מדובר על שני רחפנים, אחד מהם בוודאות, תוצרת מדף, משהו שכל אחד יכול לגשת ולקנות בחנות, כאשר אחד בעצם דחף את השני עד שהוא הפיל לו את אחד הרוטורים, הלהבים האלה שמסתובבים ומחזיקים אותו באוויר, שבר לו אותו וגרם לו לצלול לקרקע.
את מתארת משהו שיכול לקרות כמעט בכל גינת משחק.
נכון, רק שכאן הוא קורה במלחמה בין שתי מדינות, אחת מהן מעצמה, ובעצם יש כאן איזושהי הצצה לשדה הקרב העתידי, כי באמת היום בשדה הקרב משמשים יותר ויותר רחפנים, ובסופו של דבר כשמדברים על התכלית, התכלית היא אותה תכלית כמו של כמו של קרב אוויר מאויש. זאת אומרת, כלי אחד שמנסה למנוע מהכלי השני לבצע את המשימה שלו או לוותר עליה. ולכן בסופו של דבר כן יש לנו פה קרב אוויר, רק שהיה צריך לדייק את זה ולהפוך את זה למשהו שהוא קצת יותר קטן.
זה שום דבר במלחמה הזו הוא לא, את יודעת, מוצנע באופן הזה בכל אופן. אבל כל המלחמה הזו, המלחמה באוקראינה, מציגה שוב את העתיד של המלחמות, נכון? יש שימוש נרחב והולך במלטים?
נכון. אז בעצם אנחנו רואים שימוש מאוד נרחב בכתב"מים, כלי טיס בלתי מאוישים מסוגים שונים, החל מרחפנים, דרך כלים שיש להם כנף קבועה, והם חלקם אפילו מסוגלים להתאבד על המטרות שלהם. המקרה האחרון, הבולט, מאמצע אוקטובר, הוא שימוש במלטים איראנים שהרוסים קנו. זה מלטים מסוג שהד 136, זה מלטים זולים יחסית בהשוואה לדגמים המערביים שאנחנו מכירים, וגם הדיוק שלהם הוא הרבה פחות משמעותי, ובעצם הם...
רגע, מה הם יכולים לשאת עליהם? זה מה שמדאיג אותי כרגע.
בדיוק, אז כרגע מה שאנחנו רואים זה מלטים שמסוגלים לשאת סדר גודל של 40 קילוגרם חומר נפץ, וכשאנחנו רואים את התמונות מקייב, ממש לא מדובר בפגיעה קטנה, מדובר בפגיעה במבנים, מדובר בפגיעה בבני אדם, אנשים נהרגו במתקפות האלו, ובעצם אנחנו רואים איזשהו ככה מתקפה נרחבת מאוד לא מדויקת. יגיע היום שזה גם ייבדק בעיניים של הדין הבינלאומי, ויכול להיות שיתגלה שהתקיפות האלה גם היו לא חוקיות, זאת אומרת ממש פשעי מלחמה, משום שהן פוגעות באופן לא מבחין באזרחים.
רגע. פה אני רוצה לעצור אותך, כי לכאורה בעצם כל מיקון היתר המלחמתי, לפחות על הנייר, אנחנו ניכנס כרגע למחקרים פסיכולוגיים שדווקא מצביעים על הריחוק של האדם כשהוא משתמש באמצעי מיקון כאלה, אבל לפחות לכאורה אמורות לצמצם פגיעה באוכלוסיות שלא צריכות להיות מעורבות בסיפור הזה, ואת אומרת שפה יש עניין הפוך.
אז בדיוק, אז השאלה בידיים של מי הטכנולוגיה הזאת נמצאת, וזה באמת דבר ש...
אוי, זו תמיד השאלה לצערנו.
נכון, והדבר הזה הוא באמת, במלחמה הזאת הוא מאוד מאוד בולט. כי בשני העשורים האחרונים למשל, עיקר השימוש בכלי טייס בלתי מואשים, אגב לא מהסוג הזה שמתנפץ על נון צדיק, אלא יותר כלים שמיועדים לאיסוף מודיעין או לפגיעה באמצעות טילים מאוד מאוד מדויקים, הכלים האלה שימשו בעיקר דמוקרטיות ליברליות, כמו ארצות הברית וישראל ובריטניה, במלחמה שלהן בטרור. ואז פתאום יש לנו פה מין אפקט בומרנג, אותו רעיון של בלתי מאוישים, שוב לא אותם כלים, אבל הקונספט של הבלתי מאוישים, במקום להרחיק את האדם מהשדה הקרב ולצמצם את הפגיעה מחפים מפשע, פשוט נלקח על מנת להשתמש בתקיפה של מסות. כי הכלים האלה, מלבד הדברים הטובים שהזכרנו קודם שהם יודעים לעשות, הם גם יודעים לנתק את היחס בין אדם לכלי. זאת אומרת, אדם אחד יכול לשגר הרבה מאוד כלים, הוא לא נדרש להפעיל אותם ולשבת מאחורי הסטיק. ואז בעצם הרוסים מוציאים פה מתקפות של אולי עשרות כתבנים כאלה בבת אחת, והם ממש לא מדויקים, הם פוגעים לפי נמדדיק, ואם למשל לבטל את המשימה או לפגוע הצידה או לברוח למקום אחר ולהתפוצץ בים למשל, אם הם מזהים שיש אזרחים ולא מטרה צבאית במקום שנתנו להם, שזה סטנדרט מערבי שכן היינו רגילים אליו בעבר. אז באמת יש פה איזשהו היפוך, לוקחים איזשהו כלי שהיה כמעט תרופת הפלא של הדמוקרטיות נגד הטרור, מייצרים את הגרסה הנחותה שלו, גם במחיר, גם בתוצאה שאנחנו רואים, והופכים את זה בעצם לאיזשהו כלי ממש אנטי-דמוקרטי וליברלי, שמשמש מדינות שאינן דמוקרטיות, וגם ארגוני טרור. אגב, גם ארגוני טרור עושים שימוש בכלים האלו בשדות הקרב, והדבר הזה מטריד הרבה מאוד מדינות, בתוכן גם את ישראל, שרואה את הנשק האיראני פועל באירופה, ומתחילה להבין מה עשוי לחכות לה בסיבוב הבא פה בישראל.
זהו, בואו נשאר שנייה אחת עם המלטים האיראנים האלו. עד כמה הם נקלטים טוב במקאמים?
אז מדובר בכלים קטנים יחסית, שקשה לקלוט אותם. הם גם קטנים וגם טסים נמוך. קשה לקלוט אותם במקמים הרגילים. הם לא כלים שאפשר בקלות לזהות אותם באמצעות מערכות הירות שקיימות אצלנו היום ומשמשות בין עם כיפת ברזל ובין עם מערכות אחרות. נדרשת איזושהי התאמה. התאמה מבחינה טכנולוגית היא אפשרית. ישראל היא מעצמה טכנולוגית והיא מייצאת כבר היום מערכות לירות רחפנים ומלטים לעולם. אבל בעצם נדרש פה גם היבט של מדיניות וגם היבט של תקציב וגם היבט של תשומת לב של מקבלי ההחלטות שעסוקים כרגע במערכת בחירות נוספת בשביל להחליט שהדבר הזה הוא יהיו מספיק גדול ולתת לו את התקציבים ואת הדחיפה הנדרשת על מנת שנוכל לייצר פה כיסוי רב שכבתי מתאים גם לאיום החדש. אני לא אומרת שאנחנו לא מחוסים חלילה, אני אומרת שאפשר יותר טוב באמצעות טכנולוגיות שאנחנו יודעים לפתח ולייצר. ומעבר לזה צריך לזכור תמיד, תמיד, ששום מערכת הגנה אינה הרמטית, ולכן יש צורך תמיד גם במימד של התגוננות, זאת אומרת להכין את העורף ואת הצבא לספיגה ולהתאוששות, כי אין מה לעשות. ואנחנו רואים את קייב שלא ערוכה בהיבטים האלה, מתחננת למערכות הגנה, אנחנו לא רוצים להיות שם.
אז לסיכום, הקרב האווירי הבלתי מאויש הראשון הוא אולי לא בדיוק קרב פרסה לפי הגדרתך, אבל הוא כן מבשר עידן חדש של לוחמה, ולא בהכרח עידן מרגיע.
בהחלט לא עידן מרגיע, אבל בהחלט משהו שמדינת ישראל, המעצמה הטכנולוגית יכולה להתמודד איתו, וראוי שתערך אליו.
דוקטור לירן אנטאבי, חוקרת בחירה, מכון למחקרי ביטחון לאומי, INSS, תודה רבה לך.
תודה רבה.
פינת הקיימות שלנו מקדימה ומתרימה את מצעד האקלים שיערך בשישי הקרוב בתל אביב. יאיר אנגל, מעצב ומנכ״ל קיימה, מרכז התכנון ועיצוב מקיים, היי, מה שלומך?
תודה, תודה, מה שלומך?
בסדר, שבת אלינו מפריז?
שבתי.
יפה. מה צפוי במצעד השנה?
אז כמו שאנחנו, אני מזכיר שאנחנו נמצאים ממש כמה ימים לפני הבחירות לכנסת, ולפני ועידת האקלים העולמית, COP27, שתתקיים בשארם א-שייח במצרים, בשישי לנובמבר היא מתחילה.
כן, שוחחנו עליה ארוכות בשעה הראשונה.
ולכן בשישי הקרוב בבוקר התקיים מצעד האקלים, שהוא בעצם האירוע החשוב, הדחוף, הגדול ביותר שהתקיים בישראל כדי לקדם את ההתמודדות עם משבר האקלים. ואנחנו מדברים על זה הרבה, אבל כדאי שוב להזכיר שאנחנו כבר בתוך משבר האקלים, שפוגע גם בשגרה שלנו וגם מאיים על העתיד שלנו, והמטרה של מצעד האקלים זה לדרוש ממקבלי החלטות בישראל לפעול עכשיו כדי להתמודד עם האתגר הגדול והחשוב הזה. ובאמת חייבים לעלות מדרגה בטיפול ובהתייחסות למשבר האקולוגי האקלימי ובסדר עדיפויות של מקבלי החלטות בישראל.
והאם למצעד הזה כמצעד יש סדר עדיפויות, דרישות, משהו מוסדר?
יש לו כמה דרישות, אני יכול ככה לתמצת אותם, אז יש לו ארבע דרישות עיקריות. אחד, שיהיה חוק אקלים מחייב. המשתתפים והמשתתפות של המצעד דורשים לקדם את חוק האקלים לחוק שיהיה, עבר חוק אקלים, אבל הוא לא שאפתני והוא לא מחייב מספיק, ודורשים מהממשלה להתחייב, והממשלה שתקום, להתחייב ולהשלים את החקיקה בקריאה שנייה ושלישית ולכלול יעדים קונקרטיים, כולל הערכות לכל ההשלכות של המשבר.
מה לשונו של חוק האקלים?
יש, זה ארוך ומפורט, ולפי דעתי גם הקדשנו איזה פינה שלמה, אבל בגדול הוא לא, אין לו מספיק שיניים. זאת אומרת, אין לו מספיק התחשבות למשל, ויעדים בכל נושא של התחדשות, של אנרגיה מתחדשת. עכשיו, ישראל לקחה על עצמה מחויבויות. ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט בגלאזגו, בוועידת האקלים הקודמת, לקח התחייבויות של ישראל, למשל, לאפס פליטות עד 2050. זה קרה הרבה, כך טוענים, גם אחרי מצעד האקלים הקודם, שקרה בשנה שעברה לפני הוועידה, והשתתפו בו באופן מפתיע 10,000 איש. כן. הרבה מאוד צעירים.
במקרה הזה הוא גם לפני הוועידה, והוא גם לפני הבחירות.
בדיוק, בדיוק. ומדינת ישראל לקחה על עצמה להתחייב, לעמוד בהתחייבויות, התחייבויות בינלאומיות. ולמשל, כרגע משרד האנרגיה לא מוכן להתחייב ל-100% אנרגיה מתחדשת עד 2050, אלא רק עד 85%. עכשיו, זה נשמע כאילו 2050 זה נשמע עוד המון המון זמן, ולכן ההצהרה הזאת נראית לא משמעותית בשבילנו, אבל כבר היום היא מאוד מאוד משמעותית בעניין של הקמת תחנות כוח פוסיליות, הדלקי מאובנים.
בואו נעבור לדרישות נוספות.
גם דרישה מאוד חשובה זה יעדי אנרגיה מתחדשת. אנחנו ביעדים נמוכים מאוד, ברק היעדים שלנו 27% עד 2030. שוב נשמע מעט אפילו ל-2030, אבל היעד הזה כנראה אנחנו, אין לנו סיכוי אפילו לעמוד בו, כי אנחנו נמצאים בסביבות 9%, והזמן טס שנהנים. ולכן זה ממש ממש דרישה מחייבת.
שוב, בין הצבת יעדים לבין מימושם, יש שם
בדיוק, זכור. בדיוק, ולכן צריכים, חייבים להגן את המחויבות של ממשלה והרשויות המקומות לפעולה, ועם תקציבים ראויים. הדבר השני זה אקלים והעיר, ולמרות שהערים שלנו יש להם חשיבות קריטית בכל הנושא של שינויי אקלים ומשבר האקלים, הם לא ערוכות לשינויי אקלים, ולכן חייבים לקדם חוסר עירוני ואקלימי, לפתח ולהשקיע בתשתיות, לקדם התייעלות אנרגטית ואנרגיה מתחדשת. יש המון המון מוסדות עירוניים בכל הארץ שיש להם פשוט גגות שאפשר לשים עליהם פאנלים סולאריים ולייצר אנרגיה מתחדשת. כמובן להשקיע בתחבורה ציבורית, פיתוח טבע ושטחים פתוחים במרחבים העירוניים, דיור ציבורי ועוד. הנושא השלישי זה שמירת טבע ומגוון ביולוגי. כי ישראל היא בעצם מוקד בינלאומי של מגוון ביולוגי מדהים ומערכות אקולוגיות בים ובאוויר וביבשה, והרעיון והדרישה היא שמירה על שטחים פתוחים ושיקום המערכות הטבעיות, ואחת הדרישות הבסיסיות היא הכרזה על 30% שמורות טבע ימיות משטח הים של ישראל והניהול שלהם, כלומר גם התקציב הזה, שמירה ושיקום של מסדרונות אקולוגיים ועידוד הפחתה של אכילת מזון מן החי. כרגע בממשלה האחרונה הורידו את המיסוי על יבוא בשר, ולכן כדי להוריד את יוקר המחיה, אבל בעצם מעודדים את אכילה של מזון מהחי, מה שקורה פחות במדינות אחרות. בעצם הדרישה הרביעית היא שיתוף פעולה בינלאומי, ירוק ושלום אזורי. כי זה הרעיון של ועידת האקלים של האום, שממש מתחילה תכף. והפעם, בעצם אני חושב שבפעם הראשונה היא מתקיימת באזור שלנו, במצרים, ויש בעצם קריאה לישראל ולשכנים שלנו לפעול לקדם שלום אזורי על מנת לקדם חוסן וצדק אקלימי. עכשיו אנחנו מכירים, זה לא איזשהו דיבור באוויר, כי אנחנו מכירים הסכמים שעשינו למשל עם ירדן בשנים האחרונות של החלפה ושיתוף פעולה בנושא של אנרגיה סולארית ומים, ובעצם אין לנו ברירה אלא לעשות את זה. אבל מה שאנחנו מכירים מהתקופה האחרונה זה בעצם הרבה מאוד הסכמים שמבוססים על אנרגיות פוסיליות, כמו ההסכם עכשיו עם לבנון. טוב שיש אותו, אבל היום ההסכמים שלנו, גם הסכמי אברהם, הם מבוססים בעצם על הסכמים של גז. ואנחנו היינו רוצים שההסכמים האלה יהיו מבוססים על אנרגיות מתחדשות ושימור ערכי טבע, ולא רק שיתופי פעולה של נפט וגז.
יפה, אז בואו רק נגיד מאיפה הוא יצא.
אז אני רק אגיד עוד כמה מילים. המצעד מפיק אותו ארגון מגמה ירוקה, שזה ארגון מאוד חשוב למי שלא מכיר. ארגון ותיק, אקטיביסטי, התנדבותי, לא מפלגתי, שיש בו מאות חברים, בעיקר סטודנטים, שפועל לקידום נושא הסביבה והאקלים, והוא מתכלל את כל התנועה הסביבתית, כולל ארגוני חברה אזרחית, חינוך, ארגונים לבעלי חיים ועוד. ונוער האקלים, ארגון מאוד מאוד חשוב ואני חייב להגיד מאוד אופטימי ומעודד, שיש הרבה מאוד צעירים שמשתתפים. השנה צפויים יותר מ-15,000 משתתפים מכל הארץ. הייתה איזה סאגה קטנה עם משרד החינוך שבהתחלה לא אישר לילדים מבתי ספר להשתתף, וזה כרגע גם מאושר, כולל ערכות, לימוד וכולי. אז וגם בפעם הראשונה שיתוף פעולה עם מועצת תנועות הנוער וכלל תנועות הנוער, וזה אומר השתתפות של אלפי חניכים מתנועות הנוער במצעד, רתימה מאוד משמעותית של החינוך הבלתי פורמלי, יגיעו באוטובוסים מכל הארץ, והיום עולה קמפיין שילוט משמעותי בכניסות לתל אביב, המצעד הוא בתל אביב, מתחיל ב-9:30 בבוקר ברחבת מוזיאון תל אביב, עם סדנאות, הופעה, נאומים, ואז יוצאים לדרך, והוא יצא לדרך עד למתחם שרונה, ושם הוא יסתיים בסביבות שעה 2 בצהריים. ואנחנו מקווים מאוד שיגיעו הרבה מאוד אנשים.
תל אביב לשרונה, זה הליכה של 2 דקות.
אפשר לעשות עיקופים בדרך, חוץ מזה 15 אלף איש לוקח הרבה זמן להזיז אותם ולחסום תנועה וכולי, אבל ממש לא להתעצל, לא להתעצל, לצאת ולדרוש. אנחנו רוצים שראש הממשלה יגיע לוועידת האקלים. בפעם שעברה, אני חושב שאחד הסיבות שראש הממשלה נפתלי בנט נסע לוועידת האקלים בגלזגו הייתה הרבה בזכות מצד האקלים. להשתתף ולעמוד בהתחייבויות שלנו ולקדם חוק אקלים מעולה.
ואכיפה שלו, של הדברים שנמצאים בו, של הסעיפים שלו, קידום שלהם בפועל. יאיר אנגל, מעצב ומנכ"ל קיים המרכז התכנון ועיצוב מקיים, תודה רבה לך, להתראות
מצד.
פרדוקס חברים הוא לא כינוי, אלא עובדה תמוהה שהסדרה חברים הפכה להיות פופולרית מאוד שוב בקרב בני הנוער, אלא כינוי לתופעה תמוהה לא פחות, והיא שלחברים שלנו יש יותר חברים מאשר לנו. האם זה רק תסביך שאנחנו סוחבים איתנו, או משהו שיש לו קיום ממשי ואפילו הוכחה מתמטית? נפנה למיכאל גורדין, ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. מיכאל, הייתכן שלך ולי יש פחות חברים מאשר לחברים שלנו?
אז אני, למרבה הצער, כן, זה אחד מהמקרים האלה שבהם המתמטיקה באמת מעציבה אותנו ומוכיחה שלפעמים החיים הם קצת פחות נחמדים שחשבנו. ואכן, לרוב האנשים יש פחות חברים מאשר לחברים שלהם, מתמיה ומוזר ככל שזה נשמע.
זה מאוד מוזר, כי גם החברים שלהם, הרי אנחנו חברים שלהם, אז מהצד השני, שוב, אז אני אהיה החבר הזה עם היותר אנשים.
במבט ראשון זה נשמע ככה, זה נשמע כמו אחת מהטעויות המביכות האלה שאומרים, רוב האנשים קיבלו ציון מתחת ממוצע, איך זה יכול להיות, זה מגוחך. איך זה יכול להיות שלרוב האנשים יש פחות חברים אנשים מעל החברים שלהם? זה לא יכול להיות. אבל מסתבר שכן. כדי להבין למה ואיך זה עובד, נגיד נדמיין לעצמנו איזושהי רשת חברתית קטנה לדוגמה. נגיד שאנחנו שנינו חברים, ושנינו מכירים את מי שהוא או מי שהיא.
את רונית, שאני זוכרת, נכון, כן.
עכשיו רונית עם הטיפוסים האלה, שיש להם מלא חברים.
כן, וואי, לא, אתה יודע, אבל זה שטחי, אבל נכון, נכון.
והטיפוסים האלה הם שיוצרים את הבעיה. למה זה קורה? כשאני מסתכל כמה חברים יש לחברים שלי, לך יש שני חברים, אני ורונית. וגם לי יש שני חברים, אני ורונית, ולכאורה הכל בסדר, אבל פתאום אני אומר, לרונית יש 200 חברים. אז אני אומר, טוב, לחברים שלי בממוצע יש מלא חברים, כי רונית מקפיצה את הממוצע. וגם את, כשאת בודקת כמה חברים יש לחברים שלך, אז אני בסדר, יש שני חברים, את ורונית. אבל רונית מקפיצה בטירוף את הממוצע של החברים שלה.
לכל החברים שלה. כלומר, הסיבה...
והיא עושה את זה בדיוק.
כן, הסיבה לכך של החברים... של כל אחד יש יותר חברים, היא שלאלו שיש יותר חברים, יש יותר חברים, באיזשהו אופן.
בדיוק. אם אנחנו פשוט מסתכלים על כל האוכלוסייה, ואומרים, טוב, נספור כל בן אדם, כמה חברים יש לו, נעשה ממוצע של זה. אז המשקל של כל אחד בספירה הזאת הוא זהה. לך יש שני חברים, ולי יש שני חברים, ולרונית יש 200 חברים, אבל ספרנו את כולנו פעם אחת, המשקל של כולנו הוא אותו דבר. אבל כשאנחנו מסתכלים על חברים של חברים, אני מופיע ברשימת החברים, בדוגמה שלנו רק שלך ושל רונית, ואת מופיעה ברשימת חברים רק שלי ושל רונית, אבל רונית...
אבל רונית, וואי וואי וואי, מקפיצת הממוצע להרבה מאוד אנשים.
להרבה אנשים. וזאת הסיבה שנוצר המצב הזה, שלרוב האנשים, תבין, פה צריך לדייק קצת, ופה אנחנו כבר שמים לב שזה לא נכון לרונית. לרונית יותר חברים מאשר לחברים שלה.
כן.
אז אז קודם כל צריך לשים לב שזה נכון לרוב האנשים, לא לכולם. זה לא יכול להיות נכון לכולם.
זה לא נכון לאלה שהם בפיק, אוקיי.
אבל לרוב האנשים יהיו פחות חברים מאשר לחברים שלהם.
אוקיי.
נכנסנו מתמטיקה, אין מה לעשות, צריך טיפונת להכניס קצת דיוקים, אז זה היה הדיוק הראשון. הדיוק השני שצריך להכניס, זה להגיד שאם ממש מתמצים ומהנדסים רשת חברתית במיוחד כדי לשבור את האפקט הזה, ומסרטטים מפה מאוד מסוימת של, של רשת חברתית, אז במקרים מסוימים אפשר לייצר כמעט בכוח ובמהונדס ובצורה מלאכותית מצב שבו זה לא נכון, שזה לא נכון. שלרוב האנשים יש פחות חברים מאשר לחברים שלהם.
ולא בצורה של הגבלת מספר החברים, אתה אומר.
לא, לא, לא בצורה הזאת, אלא פשוט די בחירה מאוד מאוד קטנית של איזה קשרים לצייר ומי החבר שלי. אבל ברשתות גדולות, בוודאי כאלה שהן טבעיות, בוודאי כאלה שהן לא הונדסו במיוחד לדבר הזה, הנוכחות של הרוניטים האלה ועם כל מאזינותינו שקוראים להן רונית הסליחה על הדוגמה הזאת, הם אלה שהם גורמים לתופעה הזאת, מייצרים את התופעה הזאת, ובעולם האמיתי כמעט בוודאות, כשניקח איזושהי סביבה, איזושהי סביבת חברים, איזושהי רשת חברתית, אנחנו נגלה את התופעה המשונה הזאת, שלרוב האנשים יש פחות חברים מאשר לחברים שלהם.
אני לא רוצה לחשוב מה זה אומר על התפשטות מחלות. אני בטוחה שזה נמצא שם איפשהו. אבל אנחנו נרצים לסיים להיום. מיכאל גורודין עם מכון ויצמן, ממכון דוויצון. מה פתאום מכון ויצמן? גם מכון ויצמן, אבל זה למעלה. מיכאל גורודין ממכון דוויצון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. תודה רבה.
בשמחה.
אל תיתנו לאות השלב התרבותי שלנו להטעות אתכם. פינת השירה שלנו היום תוקדש לתשדירי בחירות לאורך השנים, על סגנונם המעודן פחות, נקרא לזה. נפנה לרונה ישראל קולט, ווקולוגית ומורה לפיתוח קול למכללת לוינסקי לחינוך מוזיקלי. שלום רונה.
שלום שרון. הייתי כל כך עצובה, זה נכון שבאמת מקשיבים לזה מבחינה היסטורית, וחלקם באמת התובנות באמת מעציבות, אבל אל תשכחי שהכל גלגל חוזר, וכשאת מאזינה לתשדירים האלה, שנות ה-80, ה-90, את רואה שהכל חוזר על עצמו.
אז זה מה שמעציב אותי, זה לא מעציב אותך, שתמיד יש כזה קורת מיליטנטיות פופוליסטית, ולחן כזה של היי הופ, הבה ונרימה, וכל מיני שטויות, זה מדכא.
לא תמיד, יש הפתעות, יש הפתעות.
יש הפתעות?
יש הפתעות. בואי נסכים שאם יש איזושהי מפלגה שעושה משהו מיוחד, מכניסה איזשהו כלי שלא ציפית, לה אנחנו נבחר, כי היא באמת מנסה לחדש.
הראשונים שמכניסים זורנה, הקול שלי אצלם. בבקשה.
בדיוק. אז אי אפשר שבאמת לסגור את הקול, כי הם פיקו המון זמרירים לאורך השנים, אני לא מבינה למה, הרי אם אחד עובד, אז צריך להמשיך איתו. אמרי, אנחנו אוהבים מסורת, אבל באמת אי אפשר להתעלם מעובדה שהפרצופים משתנים לאורך 40 השנים ויותר, חוץ מפרצוף אחד, שכל הזמן חוזר, באמת ביבי בזירה הפוליטית הרבה מאוד זמן, והוא נשאר, אבל לא בחנתי את הג'ינגלים של הבחירות העכשוויות, כי זה פשוט קרוב מדי הביתה, אז אני אתחיל מ-1965, לא מצאתי ג'ינגלים של מפלגות, אבל התחלתי כבר עם האחדות, עם סרט מ-1965 על עבודת הכנסת. בואי נשמע את המוזיקה שמלווה את התשדיר הזה. סיבה לתקווה, זה נשמע כל כך מכובד.
כן, זה מה שישראל על הדנובה.
לא חשבתי לדנובה, חשבתי יותר על הטמזה. לי זה נשמע היה ממש נוסטלגיה למדעת הבריטי. אפשר לחשוב שאנחנו עומדים להכתיר את המלך שלנו, אולי. אז באמת איזושהי תובנה שליפתה אותי כשהזנתי לזמרים, שיש פה באמת כל הזמן מבט נוסטלגי, יחד עם איזושהי קריצה לדברים עכשוויים, אז אנחנו באמת נעשה קפיצה הישר לשנות ה-80, ואם יש, אם לקהל המאזינים יש באמת את החומר של הזמרירים של שנות ה-60 וה-70, אז יהיה נפלא אם הם ישתפו את זה איתנו. אז בשנות ה-80 אנחנו נלך על הזמרירים של 1984, נתחיל עם הליכוד.
הליכוד קורא לדגל, זאת הדרך לאיחוד. בוא נגביה את הסמל, כי העם רוצה ליכוד.
אוקיי, אז מה שאת שומעת...
רגע, זה מתחיל בכזה נס, לא קרה לנו, נכון? יש שם איזה משהו מזה.
נכון, גם אמרו נס, דגל, כנראה שזה משהו שליווה אותם, אבל מה שאת שומעת, זה מאוד מיליטנטי, זה מרש, אבל הם התקמצנו על העיבוד ועל התזמור, אם קודם הייתה לנו ממש תזמורת שלמה, אם המפלגות רוצות שניקח אותם ברצינות, כדאי שיכבדו גם אותנו.
לא, אבל זה כאילו שיא הכניסה של הסינטים, זה 80's, אני חושבת שאולי הם רצו להיות כאילו הכי... את יודעת, cutting edge מעכשיו.
גם אני חושבת שעם הטכנולוגיה החדשנית של מכונת תופים אלקטרונית, שגם חוסכת כסף וגם נותן סאונד עדכני שקורץ לצעירים, אז בואי נשמע את המערך, אולי הם גיוונו.
זהו, זה נשמע דווקא יותר כזה, כמו יצחק גרציאני קלאסי, המנון של התיישבות העובדת, כמו פעם.
אבל דבר שמצחיק, זה נראה לי שזה בדיוק אותם קולות. פה יש, שימי לב, זה לא הרמוניה, הם אמנם שרים ביחד, גברים ונשים, ובהתאם למפלגה הם מגבירים את קולות הנשים או קולות הגברים, בהתאם למצע הפוליטי, כאן באמת...
מה זאת אומרת? רגע, תסבירי.
כן. אנחנו נשמע את זה עוד מעט, למפלגות שמאוריינטציה קצת יותר אולי שמרנית, גברית, דתית, אין נשים, או שהן ממש ברקע, לא שומעים אותם, זה יותר הקולות של הגברים. כאן בוא נגיד ששמעתי קצת יותר גברים, אבל יש, זה עדיין לא קולות גברים של הנשים, בליכוד היו קצת יותר נשים אפילו, אבל אולי זה רק האוזן שלי שומעת. אבל זה אותן חצוצרות, לדעתי אותן קולות, ואותו מינור, מה שנקרא לזה, מינור מיליטנטי. אבל הם כן הוסיפו פלפל עם הגיטרה החשמלית והקצף. אבל אם את רוצה נוסטלגיה, בואי נלך ל-1988. צומת.
כל הדרכים מובילות לצומת, צומת, אחריי לצומת.
אני מאשר את הפוליטיקה.
וואו, זה טוב. מהקורדיון והמחיית כף הכפולה. מאוד אהבתי את זה.
בדיוק. אנחנו רקדנו כאן הורה, ורק אנחנו נרקוד כאן הורה, אבל אמרנו גוון מיליטנטי, זה אקורדיון מיליטנטי. וגם מכונת התופים, ואני ממש אוהבת את הסלוגן, כל הדרכים מובילות לצומת.
אבל בכל מה ששמענו, ישראל עוד לא מגלה את עצמה כמקום שנמצא באזורי הים התיכון.
את צודקת, מאוד קשה למצוא את זה. גם, אני לא היה לנו זמן לשמוע את מפלגת יען של התימנים, שם כן אנחנו שומעים שאנחנו מזרח התיכון, אבל ברוב המפלגות הגדולות אנחנו בכלל לא נמצאים שם, אולי האקורדיאון הוא יביא אותנו לרומניה, משהו כזה, אנחנו לא במזרח התיכון, אנחנו כן באיזשהו מקום מינור המיליטנטי, אני חושבת שהמינור המיליטנטי אולי אפשר להגיד שזה מה שמאפיין את ישראל.
אין דבר יותר גרוע שהשילוב הזה מבחינתי, המינור המיליטנטי.
כן, אבל...
אני בעד המז'ור הפציפיסטי בגדול.
חכי, אז הנה חכי, לפחות מפלגה אחת עם סולם מז'ורי וחריגה קצת בנוף, הנה מרץ, 1992.
וואו, זה אדיר, איזה רוק ישראלי, 80's מדהים, זה וואו.
כן, אפילו מנגו הצטפה שם, שומעים את זה מקצת, אני חושבת, אני צוחקת כמובן, אבל התקווה מתבטאת גם מוזיקלית.
אני חושבת שאפשר להגיד שמה שמתבטא מוזיקלית, שזה לא דבר שהולך לנצח שום דבר, זה מה שמתבטא כאן מוזיקלית.
אין לך תקווה כלל, אבל להם יש, עובדה שזה הסולם מז'ורי, ואפילו אני חושבת שמבחינה של המיקס, הגברים והנשים לחלוטין זה הומוגני. אז לפחות גם שם ההומוגניות הזו של הקולות היא מתבטאה גם במצב וגם בזמריר. אבל אם אנחנו הולכים ל-1996, זה העשור שיש פה דגש על המילה שלום. וזה בעיקר של מפלגות הימין.
באיזו שנה אנחנו עכשיו?
1996.
זה דווקא הייתם שנה אחרי שדי חיסלנו את נושא השלום, לא?
אבל לא, המפלגות הימין כן רוצות, ונכנסות להילוך גבוה, המילה שלום ממש שמה. אז מאוד מעניין אם את רוצה שהמילה שלום נעלמה לחלוטין בשנים האחרונות, אולי בגלל שהיא באמת משותפת לכל העמים ולא מספיק מתאימה למגמת ההתבדלות והקצנה, שם אם את רוצה התבדלות והקצנה, אז המילה שחזקה היא אמונה.
עכשיו, בשנים האלו. אבל בכלל בשנים האלו, יודעת, אני, אולי כי אני כבר לא ילדה, אבל בשעתו היינו מפזמים את הפזמונים האלו מדי בוקר, ועכשיו אני לא שמעת אנשים כאילו הולכים ברחוב ושרים את הג'ינגל של הליכוד לצורך העניין.
אני מסכימה איתך, אבל זה גם בגלל שהמדיה מאוד השתנתה, ואני חושבת שפעם היינו צופים בהנאה רבה בתשדירים עם ה... אז עכשיו אני לא חושבת שאנחנו מדורת השבט יושבת וצופה בהם, אבל הנה לפחות יזמריר אחד שצריך לחזור, אם את רוצה, 1996, נש קונטרול, ישראל בעלייה.
וואו, איזה רמיקס לוהט מהרחבה.
גם המפלגה וגם הרמיקס, נכון, ושם באמת כולם כאיש אחד, לא מבדילים בכלל בין גברים לנשים, בין מעמדות, כן, אבל זה באמת קצת רוסית, אולי זה באמת קצת מתבדל, אבל רציתי להשמיע את רצית הפתעות, אני לא אשמעתי אותו, אני אשלח את הקהל להקשיב, למנהיג עם שרון, שנות ה-2000. דווקא הוא, היית מצפה משרון, שאולי יהיה קצת מיליטנטי, עם חצוצרות, ולא, דווקא הסלוגן שלו רוצה לרגש, לא מרש, אלא מין אבא טוב, מאוד עם קצב רגוע ומרגיע, זו באמת הפתעה לאריאל שרון, שכבר לא איתנו. אבל בואי נלך לעבר הקרוב, ליש עתיד מ-2012, שם יש כמה חידושים.
יש עתיד הוא כבר כאן, יש עתיד כי הגיע הזמן, יש עתיד של הבורחים, יש עתיד אם רק נחליט.
רגע, רונה, את הבאת רק את הערוץ של הווקל? זו שככה התשדיר הזה מגיע הקפה?
מקלה הקפלה, וממש מקלה. Wow. זאת אומרת, יש כאן ממש קולות, לא סתם הומוגני, לא סתם יוניסון, יש כאן ממש קולות שונים, ועם הצליל של האוטו של מתניע, החידוש, אם היינו מקשיבים על הרקע, יש מנדולינות. הנה, זו מפלגה עם מנדולינה, שלא שמעתי בשום מפלגה ששמו איזשהו כלי מעניין. יש עתיד, שמו מנדולינות, וזה בהחלט חידוש.
העתיד הוא במנדולינה.
יכול להיות.
רונה, לא הבאת לנו את ישראל מחכה לרבין, שזה מה שקיוויתי לזמזם בפינה הזו, אבל בסדר.
גם לא הבאתי דה ליברמן, אבל את יודעת מה, אפשר להכניס את זה. אפשר להכניס את זה כאן. אם אתם רוצים, אני אכניס את זה בשמחה את ישראל.
אני חושבת שניתן...
פשוט היה לי עצוב מדי.
ניתן לאנשים להקשיב לזה בבית, כמו שהם עושים גם ככה מדי ערב. עם מה נסיים?
אז אנחנו נסיים עם... זמריר שמאוד מאוד מוצא חן בעיניי, ואם הייתי מבינה את המילים, אולי אפילו הייתי משתכנעת, אבל אני כנראה לא קהל היעד, כי זה ביידיש. זאת מקהלת רננים עם מנדי וייס של יהדות התורה, הכי עדכני שמצאתי, 2020, ובאמת הפקה כמו שצריך. אז אם לא מהתוכן, בואי נשתכנע מהמוזיקה.
ידלך נהילך באחדס נקיים חסידים וקדשים ששומיים מי הלכו מלם נשום מעל זה חיסקיים לך כנויסס כל הידים כלל נסרו לנוחם
ולדייק.
וואו, זה ממש טוב. אני שמחה שהשארת אותנו עם זה. רונה ישראל קולט וקולוגית אמורה לפתוח כל המחלט לוינסקי לחינוך מוזיקלי. בחירות טובות ותוצאות טובות.
בחירות טובות.
להתראות. תודה.
את אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.